היום בעוונותינו הרבים נאלצים ללמוד את ההלכות שאנחנו קיווינו כל כך שמשיח מגיע ויש לנו בית המקדש כבר וכבר כל ההלכות הללו מה שנקרא דרוש וקבל שכר ואולי באמת אנחנו עדיין יכולים לקוות אבל את ההלכות צריך ללמוד כתוב שלפני תשעה באב צריך ללמוד, ללמוד וללמד את ההלכות של הדינים הללו כך כתוב יש ספר יש ספרי מנהגים והזכרתי לכם בשיעור הקודם שיש דבר כזה ספרי מנהגים שנכתבו על ידי חכמי אשכנז לפני מאות מאות ושנים וחלק גדול באמת מהמנהגים האבילות הללו באמת בקורם שמה יש מנהגי מייזה, מנהגי פרנקפורט אבל ספר מנהגים ואורמי זה באמת כתוב ככה שלפני תשעה באב יש ללמוד וללמד ללכות תשעה באב לתלמידים וכך נהג החסם סופר יש שוט של התלמיד שלו וקוראים לזה זיכרון יהודה התלמיד זה בתלמידי התלמידים יותר נכון אז הוא כותב שככה נהג החתם סופר שלפני תשעה באב מתה לחות וזה אנחנו הולכים עכשיו על קרקע מוצקה השנה יש לנו הלכות תשעה באב מיוחד הלכות תשעה באב שחל בשבת יהפך לששון ולשמחה אז ככה בוא נתחיל ראשית כל כידוע שבשבת הזאת יש הנהגה מיוחדת זוג נשוי כיוון שכמו שבתשעה באב הדין שצריך לנהוג בפרישות בעל ואשתו אז ככה גם בשבת הזאת למרות שתשעה באב נדחה אבל בלשון השולחן ערוך דברים שבצנעה נוהג וכתוב ברמו שגם מכריזים את זה וכיום לא ראיתי שיכריזו את זה רמו, שולחן ערוך דבור שבצנעה נוהג לא כולם יודעים, שבת, אוכלים, שותים, הכל, שישבס אז מכריזים, דבור שבצנעה נוהג שאנשים ידעו שצריך לנהג ויש פוסקים שסבורים אגב הספרדים שנוהגים כפסקי מרן מותר להם ופזו לדעתו השבת הזאת לא צריך אבל אנחנו נוהגים כולנו נוהגים כי יוצאים ביד רמו כפי שהרבן נוהג להזכיר אז כמובן שככה צריך לנהוג חוץ מלתפילה וכיוצא בזה במצבים הוכחים וצריך לשאול רב מורה רב במידה מדובר במצבים מיוחדים כל פנים זה הדין אז מי אחד מספרי השו"ת, מהריל דיסקין, הוא היה רבה של ירושלים, כידוע אז הוא כותב שכמו שכן בתשעה באב נלמד עוד מעט בלכות תשעה באב צריך לא רק לפרוש, רק צריך גם להתנהג בהרחקות כאילו האישה לא תורה למרות שהיא תורה אז ככה גם בשבת הזאת מי אני לחלוק עליו, אבל אני ידעתי זאת חומרה אז בליל שבת מילא כיוון שמעיקר, בתשעה באב זה בעיקר הדין בשבת ביום, כפי שנלמד עוד מעט, אפילו בתשעה באב זה לא פשוט, אז כך שביום תשעה באב לא צריך לנהוג בהרחקות מספיק בלילה נעבור עכשיו לדינים הרגילים שנוהגים לכל אחד ואחת ישנן מגבלות בכל שנה לגבי סעודה מפסקת כידוע שצריך לאכול רק אוכל כזה ולעשו לאכול שתי מנפשים וכולו וכולו כל ההגבלות הללו שלא שייכות השנה כתוב בפירוש מעלה על שולחנו כסעודת שלמה בשעתו שולחן אחד לא מספיק זה מה שכתוב בהגמרא סעודת שלמה בשעתו תורה אומרת כתוב שהיה לו אלף נשים וכל אישה לא ידע אם זה היום שיגיע אליה או לאישה אחרת הם מכינים לו אז כתוב ממש צריך בשביל זה אפילו בעולם של החתונה של מנחם אין מקום לכאלה סעודות כמה פערים וכמה כבשים וכמה עופות וכמה פתומות אז לא יהיו רק יסו פעם יש כתוב סעודת אז הגדרה משתמשת כאילו בלשון אסור להגיד גוזמה אבל הכוונה היא להגיד שהרחוב מעלה על שולחנו בסעודה מפסקת השנה הזאת כבר בסעודה שלישית בסעודה שודס סעודה שבא בשעתו כמובן צריך להפסיק לפני השקיעה לאכול אבל הסעודה הזאת בלי שום הקלות עכשיו בנוגע ללימוד התורה כידוע שבתשעה בערב תשעה באב אחר חצות אסור כבר ללמוד רק דברים המותרים מתשעה באב כגון הסוגיה במסכת גיטין שמספרת על, על מה שהלך שם בחורבן, קמצא בר קמצא וכל הסיפורים, וספר איוב ומסכת מועד קטן לחלקים שמדברים שם עלינו על ענייני אבלות וכולי. אבל בעיקרון לימוד התורה יש מגבלות, האם השנה כן או לא, יש בזה מחלוקת בפוסקים. אז כתחיל כתוב ככה במנהגים, שלהגיד את שיעורי החיטת, בפרט את שיעור הרמב״ם, להגיד עוד לפני חצות היום, זה לכתחילה בדיעבד, שאדם לא ישלים את זה לפני חצות, סוף כל סוף זה שבת, כתוב בשולחן ערוך שצריך לישון קצת יותר. אז אם השולחן ערוך כבר נתן קצת חבל שאפשר לישון קצת יותר, אז המהדרין המהדרין אז לפעמים עד שקמים ועד שרצים למקווה ועד שלומדים קצת חסידות לפני התפילה, ופתאום קולטים שהנה הנה כבר מגיע חצות וצריך גם להתפלל, אסור לדעת את הסדר. לכתחילה כתוב שאת כל השיעורי שכוח, תודה רבה, תזכה למצוות. וכתחילה כצעיר שהשיעורי החיטס ובפרט שיעור הרמב״ם יעשו לפני חצות היום גם בשבת הזאת, בדיעבד שלא הספקנו אז נגיד את זה גם אחרי חצות. נגיע לפרקי אבות, כידוע שאנחנו בכל שבתות הקיץ אומרים פרקי אבות, אז מה בנוגע לשבת הזאת? אז ככה, בשבת חזון טוב שממלף אמר רבי ככה, אני מצטט מה שהרתקתי מהספר השיחות תופשים למעלה, שיחות קודש. ישנה שקלה וטריה באחרונים האם לומר פרקי אבות בערב תשעה באב ובתשעה באב שחל בשבת. השנה זה תשעה באב, אבל בשבת יש שנים שתשעה באב זה ביום ראשון, אז ערב תשעה באב חל בשבת. הכל פנים אחרי חצות היום נשאלת השאלה מה הדין השנה אם לומר פרקי אבות, ובנוגע למעשה בפועל אומר הרבי אין ענייני להכריע בין הרים גבוהים, זה לא עניין שלי להכריע בין הרים גבוהים, כלומר גדולה הפוסקים שדנים בעניין, ולכן לא אומר פרקי אבות ברבים לאחרי מנחה כנהוג בכל שבת, זה הרבי מכריז מה הוא הולך לעשות, אבל איזו הוראה הקצת צריכים להתנהג בפועל. בנוגע לפועל כל אחד יעיין בספרי ההלכה ויגיע למסקנה כיצד יש לנהוג למעשה בפועל. כך הרב אמר בתוך שימים א', אבל בשנים בקביעות כזאת הרב לא אמר פרקי אבות בציבור, וכפי הנראה גם ביחידות לא, כך נמצא תלמד ממה שהרב אמר בתוך שימים א', זה נמצא בזוודוי, אז תוך שימים א', מי שרוצה לבדוק במקור בחלק ה', בתור שימש חמישה חלקים של ההתוועדויות, בחלק חמישי בפרשת וסחנון או אסלאמת ג' אומר הרי בככה, זה כבר שבת אחרי תשעה באב, שבת נחמו, אומר הרי בככה, בהתאם למנהג שנתפשט שתשעה באב שחל בשבת אין אומרים פרקי אבות, נמצא שהפרק בשבת זו פרק שלישי. אז פה הרבי מתבטא קצת יותר כאילו מעשית, כן? הרבי הולך עכשיו להגיד שיחה, הרבי אומר בשיחות, הרבי מדבר על הפרק, כלומר על רשי ועל ליקוטי לוי יצחק ועל את הסדר של הרבי במניינים, אז הרבי רוצה להגיד מה שהרבי אומר ככה, בהתאם למנהג שנתפשט, הרבי כבר קרא לזה, הרבי לא אמר מה לעשות, כן? אבל המנהג שנתפשט, שתשעה שחל בשעה בסעד אומרים פרקי אבות, נמצא שהפרק בשעה בזור פרק שלישי. אז הנה כבר קלטנו ותפסנו שהשדמר הזאת בשבת הקרובה אנחנו לא נגיד פרק שלישי, רק בשבת הבא בשעה בספר שסלח לנו.
חסידות מותר ללמוד וזה
מיוחד. כן, כן, חסידות ותהילים מותר בשבת הזאת, אין בעיה בלימוד חסידות ואמירת תהילים אפשר גם אחרי. מילוד החסידות, אבל לימוד החסידות, מילוד החסידות זה פרעות מה לעשות, אבל כדי שתוכל לבצע אתה צריך ללמוד חסידות, ולמוד חסידות קצת קשה להפוך את המידות וכו'. בכל פנים אני אמשך להלכות המיוחדות לשבת הזו, יש מי שרוצה להיות מוכן ומזומן שיהיה לו למוצא שבת כינס, צריך לדעת שאסור בשבת לקחת את הכינס לבית הכנסת, זה נקרא מכין שבת לכל. מתי מחליפים את הנעליים, מתי מחליפים את בגדי חול? יש פוסקים שאומרים שלא מחליפים את הנעליים ואת בגדי שבת לפני מאיריב למאיסה, אבל להתקבל דעת הפוסקים שאחרי צאת הכוכבים ואומרים בור חמד וכאן מותר להחליף. בבתי כנסיות ככה, אני הייתי בבתי כנסיות שאני הסתובבתי בהם, שבשבת הזו במוצאי שבת לא מתפללים מאיריב ביד בתקרת הלילה, אנשים מגיעים מהבית, כלומר נשארים בבית עד אחרי מנחה, הולכים לסעודת המפסק, אז כן, את הסעודת שבת האחרונה לפני הצום, ואז נשארים בבית עד אחרי צאת הכוכבים, ואז אומרים ברוך הבא עבדינו קודש לחול, ורק אז יורדים לבית הכנסת עם כבר בגדי תשעה באב. אם רוצים לדעת לך הרבה נהג, אז הרב למרות שכבר הוא עלה לחדרו והוא ירד לתפילת ערבית מאוחר יחסית, זה לא שהרב נשאר בית הכנסת, הרב עלה לחדר ונכנס למים די מאוחר, כלומר היה כבר עמוק עמוק בתוכה אחרי צאת הכוכבים, והרב ירד לתפילת ערבית ולכינס, הרב החליף רק את הנעליים, הוא נשאר לבוש בבגדי שבת הרגילים, כלומר הרב ירד עם הזית, עם הסרטוק המשי של שבת, ומה שהוא החליף, הוא החליף רק לנעלי תשבו. זו הייתה ההנהגה של הרב. במוצאי שבת, כשאומרים, כך כתוב הפוסקים, כשאומרים אש לראשונה, מברכים בורא מורה האש. ברכת בורא מורה האש, ו... לא שמה, אבל בעיקרון הברכות בורא מורה שבורא מן הבשמים הם רק במוצאי שבת. אם עושים הבדלה ביום ראשון בלילה, תהיה הסיבה אשר תהיה, אז נשארים רק עם הבורא פרי הגופן והבדולה, אבל אין בשמים ואין אש ביום אחר, ולכן אז בורא מן הבשמים אין בכלל השנה, כיוון שכל העניין של הנשומי סבר גיצה, אין בורא מן הבשמים. אבל בורא מורה האש צריכים לברך במוצאי שבת, כן? לא לשכוח. אז כשכתוב בפוסקים, כשרואים את האש לראשונה מברכים. אבל של אברום בוצ'אץ' כותב שלקחת שתי נרות ולקרב אותם זה לזה ולעשות ככה את הבורא מורה האש, לא רק ראייה. ביום טוב אנחנו עושים ככה באמת, נכון? מנהג חב"ד, שביום טוב חל במוצאי שבת, אז אנחנו לא מקרבים את הנרות, מסתכלים עליהם ומברכים בורא מורה האש. אבל זה לא בלילה הזה, בלילה הזה, וככה באמת הרבי נהג, שאחרי בתפילת ערבית, אחרי הקדיש, אחרי 18, כן, פרלו מאיריב, ואחרי קדיש נקשרו לרבי עם שתי נרות שהקריבו זה לזה, ועשה בורא מורה האש, לא עם אבוקה, הנר הזה שרואים בקודש ברוך הכל שהרב עושה, לא כזה נר קלוע, כן, לא עם הנר הזה, שתי נרות רגילים, קרבו זה לזה ולרב, ועשה בורא מורה האש, אחרי קדיש, אחרי, כמובן שזה, הרי בבית הכנסת, זה לא אומר שזה בדיוק הזמן שצריך לעשות את זה, כל אחד יכול לצאת בבית בלילה לפני שהוא יוצא לתפילת ערבית, אם כבר לילה, אז לקחת שתי נרות, לקרב זה לזה ולעשות בורא מורה האש.
ולא באבוקה? לא בנר הבדלה?
לא, זה מה שראו אצל הרב, אבל זה לא אומר שזה בגלל שיש הלכה לא לעשות על זה. אני מספר בדיוק מה שהיה מצוי שם באותה הזדמנות, אני יודע, אולי לא היה מוכן, לא הכינו.
אין הבדל מהותי בזה.
אין משום עניין, מספר, ייקח מחביבוסה לספר איך מה היה אצל הרב, מספר מה היה. הנקודה שרציתי לומר, לשלול את זה מה שמשמע בלשונות הפוסקים, שרואה האש לראשונה, ככה לשון הפוסקים, אומר במורש. אז רציתי לומר שזה לאו דווקא, אם אתם מסתכלים ואומרים שככה כתוב, כפי שהבוצ'אץ' כותב וכפי שהרב נהג, שלוקחים שתי נרות ומקרבים זה לזה וכך עושים את הבורא מורה האש.
כאילו לפני
ערבית? מה?
כאילו לפני ערבית?
כן, זה לא קשור לערבית. באמת, אז ככה. עכשיו, מה קורה אם מישהו לא בירך? לא כל אחד נמצא פה בשיעור ולא כל אחד מקשיב לשיעור. איזו לא בירך אדם ש... אז כל עוד זה לא, עד עלות השחר, מתי שהוא נזכר בזה, אז הוא יכול לעשות את זה, זה לא חייב להיות בתחילת הלילה, זה לכתחילה, עושים את זה מיד בתחילת הלילה, בריאת האש הראשונה, אבל זה לא חייב להיות, מי שלא בירך, זה יכול לברר במהלך כל הלילה עד הבוקר, אבל ברגע שכבר בערב והבוקר, אז אין כבר בורר מראש, כפי שאמרנו מקודם. עכשיו בו יש לנו עוד בנוגע לנשים אז כיוון שכידוע יש הקלוותה בפוסקים עם אישה מברכת בו מראש, נכון? לא, אצלכם אישה מברכת בו מראש, כן?
לא, פסק פה שכן
כן, כן, אני יודע אבל בעולם ידוע שיש בזה שהקלוותה יש הרבה יפה נמצא במקומות, עושים בו עם הרועש, אנשים לא ניגשות לעשות בו, אה?
סיגרנו,
לא? גם, הנה, אתה רואה? אז יש על זה דיבורים, בקצועי סלשוחון, הדעת רוב הפוסקים שגם נשים, ובאחות כאן בקצועי סלשוחון עושים את סליגבור, ובעד השוחון לא ישיות בייס, שמרשם וסקיל חוסו פרק סמך א' ורעה סמך טס, תם בשבילה, אלה שירצו להסתכל במקורות, הוא כותב שכאן דעת הברכי יסב, מרן אחידה, ברכי יוסף, כף החיים, הגרום שלו זה המנור בוח, שאנשים מברכות בו עם הראש. אבל אם לא, אז כמובן, מה, למה, בגלל הספק, הבעל מוציא אותם, אבל אם הבעל יברך בבית הכנסת בו עם הראש, אז אנשים יפסידו, אז אני תמיד בשיעור מעורר, שאלה שמנהגם הוא, כמו שלייבל מספר לנו, שגם בצום המשפחה מנהגך ככה, שאישה לא מברכת, כי יוצאתי לחובה מהבעל, אז הוא לא יברך בבית הכנסת בו עם הראש, אלא שידאג לעשות את זה בבית, באופן שאישה תשמע, וגם כי תוכל לצאת ידי חובה. עכשיו מה בנוגע אם כבר מדברים על כל ההלכות הללו חולה שהוא כבר אוכל בלילה אז בעיקרון החולה שאוכל צריך לעשות הבדלה לפני שאוכל אנחנו עושים הבדלה במוצאי החג אני כבר קורא לזה החג כיוון שאנחנו עדיין בתקווה ובציפייה שזה יהפך לימים טובים כמו שבלשון הרמב״ם ובלשון הפסוק הידוע אז אנחנו עושים במוצאי החג את האבדולה אבל אותו אדם שאוכל אם זאת אישה או איש שהתייעצו עם הרב ונפסק להם להלכה שהם לא אמורים לצום אז צריכים לעשות הבדלה לפני שאוכלים וצריך לעשות הבדלה עושים על יין אז שותים את היין יש פסקים שכותבים שהשנה אם יש חמר מדינה פה בארצנו הקדושה כבר דיברנו על זה פעם שמאוד קשה להחליט על משקה מסוים שהוא חמר מדינה כי לא ניכנס לזה בעריכות אבל כפי שלושל אדמור הזקן שהקראנו בשיוק שדיברנו על זה חמר מדינה זה משקה שרוב לשל אדמור הזקן רוב שתיית אנשי המקום במשך כל היום זה מהמשקה ארוך ומשקה חשוב כלומר זה משקה שוב אז יש מדינות שזה ידוע שרוב האנשים שותים בירה במשך היום ויש מדינות שוודקה, כן? אבל פה בארץ ישראל בקיבוץ הגלויות שלנו להגדיר משקה מסוים רוב שתיית אנשי המקום זה מהמשקה הזה מה? זה אני שותה רוב היום? לא בירה אני שותה רוב היום? גם כן לא יש אנשים מסוימים ששותים אבל קפה גם כן זה רוב שתיית אנשי המקום במשך היום אולי אדם שעובד כמוך במקום כזה צריך כל הזמן את האדרנליל לחזק אבל אנשים כמוני שותה כוס קפה בבוקר אבל רוב שתיית אנשי המקום במשך כל היום ושכל היום לא, כל היום נשתה כל מיני דברים פעם קצת סודה, פעם קצת מיץ פעם, רוב הפעמים מים לא משנה אני אומר שכתוב אני אומר מה שכתוב בפוסקים כיוון שלא רק פה שומעים את השיעור השיעור הזה מתפרסם ברחבי תבל אז שידעו אז שאם יש מדינה ששם יש חמה מדינה מסוים אם זה תה אם זה קפה אם זה בירה אז לכתפילה כתוב שמי שעושה כי מי שעושה הבדלה בתשעה באב לא מדבר על מוצא תשעה באב אדם שהותר לו לאכול בגלל מצב הבריאות שלו ולכן הוא לפני שאוכל חייב הרי לעשות הבדלה אז מותר לעשות את זה גם על יין אבל אם יש חמה מדינה, יש חמה מדינה. זה, אבל כפי שאמרנו, אין בורא מדי בסמים, כשעושה הבדלה, הוא יעשה הבדלה בלי. שאלה היא באה מנוגע להינה כני שעושי. כפי שנזכיר עוד מעט, אני כבר יכול להקדים עכשיו ולומר, בפוסקים האוניברסליים הרגילים כתוב שבמוצאי תשעה באב מתחילים את ההבדלה בבורא פרי הגופן. לא אומרים הנה כן לשוס את פסוקי, זה פסוקי שמחה, לא אומרים. אצלנו בחב"ד נהוג שכן אומרים. עובדה, בסמיר יש אצל הרבה בנוכחות הרבה, עשו אבדולה, ועשו אבדולה עם הנה כן לשוס, יפתר לא יפתר. כך כותב גם גבי שלום גינסבורג בסקשוס, כתבתי איתו לקראת השיעור, כתב שמנהג חב"ד שומעים לקדיש שעושה, התכתבתי איתו מאיפה המנהג, אז הוא אמר המנהג הוא מזה שעשו ככה אצל הרבי כשחל ככה כמה פעמים, ותמיד אמרו הנה קדיש שעושה מההתחלה עד הסוף. שאלה היא בתשעה באב עצמו, שמי שעושה הבדולה, אז זה אי אפשר להביא מנהג, מה היה נהוג פה אצל הרבי? לא יודע, טוב, אולי של חב"ד יש הפטנט שאומרים בלחש, כמו שלא בלחם ביום טוב.
טוב. מה עושים
הבדולה?
בארץ
שאין חיר.
אישה
שצריכה להשתתף
על יין?
לא, כן, מיץ ענבים שתעשה יין קשה לה אולי. קשה ליין, אז מיץ ענבים, כן. על יין, כן. הלאה. או, נשים שהותר להם לאכול, לא עושות הבדולה. למה נשים לא שיותר להם לא יכול לעשות הבדולה? הרי ידוע מחלוקת הפוסקים אם בכלל נשים חייבות בהבדולה, נכון? אל תראה כידוע מביא את שתי השיטות ואומר שלעשות במיוחד הבדולה לאישה, אדם שכבר יצא את חובת הבדולה, מגיע הביתה מהפברגן ואשתו אומרת לו, לא שמע הבדולה, רואה, חשבתי, מה עכשיו, תלכי לשחרר, תשמעי, השעה כבר 11 בלילה, אני יש ועדות. נו, אם השלום בית, רק הסתדרו איכשהו, אבל מה עושים עכשיו? היא רוצה שהבעל יעשה לה הבדולה. אבל הבעל לא יכול לעשות לה הבדולה, אמרו, זה כן אומר, בגלל הספק עם אישה. אישה, ספק היא מחייבת, אז היא בעצמה מבדילה, כן? אבל הגבר שכבר יצא ידי חובה אסור לו להבדיל עוד פעם של האישה בספק ברכה לבטלה. אז עכשיו בתשעה באב מגיע ספק נוסף, האם בכלל צריך להבדיל? יש גדולי הראשונים שסבורים, הרמב"נים או בגדולי הראשונים שסבורים שמי שהותר לו לאכול בתשעה באב לא עושה הבדולה בכלל, גם גברים לא. לא ניכנס עכשיו למה ומדוע, תשעה באב זה לא זמן של הבדולה, אמרנו, עוד לא התחיל, עוד לא הגיע זמן הבדולה. זמן הבדולה בתשעה באב שחל ביום ראשון, אז הזמן הבדולה לא מגיע עד מוצאי, עדיין לא הגיע זמן הבדולה, זה זמן להגיד ברוך המבדיל, כן, אבל לעשות הבדולה על הכוס, עוד לא הגיע הזמן. אז פה מגיע שתי ספקות, ספק אם בכלל מבדילים היום, נכון, של הלכה מבדילים. ספק אם אישה מבדילה, נכון שאישה מבדילה. והשתי הספקות, אז כתוב בפוסקים, כמה וכמה פוסקים שדנים בעניין, והמסקנה היא שגבר שהותר לו לאכול במצב בריאות וכיוצא בזה מבדיל לפני כן, נשים לא מבדילות, והוא עדין גם ילדים קטנים שהם בפני בר מצווה שהם לא חייבים הרי לצום, אז כשהם אוכלים ושותים, למרות שהם גם כן עושים הבדולה מצד מצווה חינוך, ילדים בגיל חינוך שומעים הבדולה לפני שאוכלים ושותים משהו, אבל זה רק במוצאי, במשך היום הם אוכלים ושותים בלי הבדלה. זה ההלכות המיוחדות בינתיים לשנה הזאת, והשנה שהתשעה באב נדחה הוא קל יותר מבחינה מסוימת כמובן משאר תשעה באב, ולכן אז אחרי שאלת רב מורה הוראה שדן בצדדי העניין, אז חולה במצבים מסוימים, אישה בהיריון, יולדת, מניקה, כולם שיעשו שאלת חכמים חייבים לצום או לא, ומשתדלים, אחרי שמתדברים איתם ושומעים את המצב שקלים את הצדדים, אם אפשר, אז מתירים יותר בקלות מאשר בשנים רגילות, אבל כמובן שתשבו זה תשבו. דעת אלי רבה שבכל זאת גם אלה שמתירים להם לאכול יתחילו קצת לעצום אחרי מספר שעות רק יאכלו. כמובן שמרגישה חולשה או מרגיש חולשה אותו אחד שיתירו לו שלא לעצום או שלא יעצום, אבל לכן אני אומר, גם ששואלים אותי שואלים, בכלל לא צריכה להתחיל לעצום, אז אני אומר התוכנת סעודה מפסקת בשבע וחצי רבע לשמונה, כן? סעודה דשינה, סעודה שלמה בשעתו, ואת שותה טוב, סביר להניח שאת הלילה לא תצטרכי עדיין לאכול ולשתות, במידה ותלכי לישון בזמן. אם תחכי עד אחד בלילה, אז כמובן שתתחיל לישון להיות רעבה. אז החכם עיניו בראשו, תאכלי, תשתי כמו שצריך, כעבור שעתיים, שלוש, לכי לישון, לפחות תאכלו לעצום עד הבוקר. אבל במידה ואי אפשר, אפשר, למשל, אישה שנותנת רק הנקה מלאה ולא תוכל להניק ולעצום ביחד, היא מרגישה צמה באמצע הלילה כשהיא רוצה להניק כעצה בזה, אז נתיר לה, זה לא איסור, רק אלי רבי כותב, וכך הוא מובא בעוד פוסקים מביאים מדברי אלי רבי, המשנה ברורה מעתיק אותו בשימת תוף כופנדל להלכה, שגם מי שהכירו להם שהם לא צריכים לעצום יתחילו קצת לעצום ולאחר מספר שעות יאכלו, אלא אם כן, כפי שאמרתי, הם הדרושות חולשה, שאז כמובן לא לעשות חוכמות. אז עכשיו חולה שאין בו סכנה ולכן הוא מותר לו לצום והוא צם, אבל הוא חייב לקחת תרופות. זה מאוד שכיח שחייב לקחת את התרופה היום, אם זה אנטיביוטיקה, אם זה משהו אחר, אז מותר לקחת את זה עם קצת מים. אם הוא לא יכול לבלוע בלי מים, מותר לו עם קצת מים. ילדים קטנים, כפי שאמרנו כבר מקודם, נזכיר את זה שוב, אפילו שהם מבינים, הם לא צריכים לצום בכלל, וגם לא חייבים לחנך אותם. בתשעה ביום הכיפורים כתוב שצריך לחנך את הקטן במידה מסוימת בצום, כפי שיתבאר בעזרת השם כשנתקרב ליום הכיפורים. אבל בתשעה באב שמדרבנן, אז כתוב שלא חייבים, אז ציבור נוהג כן בכל זאת לחנך את הילדים שיאכלו את ארוחת הבוקר מאוחר יותר וכיוצא בזה, אבל אין שום חובה. ואני הזכרתי את זה כבר בשנים הקודמות ואני חוזר על זה שוב, השמועה שהתפשטה בעולם בציבור כאילו יש איזה עניין של שלוש צומות או כמה צומות לפני הבר מצווה כבר צריכים להרגיל את הילדים לצום, אין לו שום מקור ושורש, מנהג שאפשר לבטל אותו כי אין לו שום סיבה ושום עניין. איסור הרחצה בתשעה באב. תשעה באב כידוע, בנוסף לאיסור של האכילה ושתייה, יש איסור, יש את חמשת העינויים: אכילה ושתייה, סיכה, רחיצה, נעילת הסנדל, תשמש המיטה וכו'. אז איסור הרחצה בתשעה באב זה כשנעשה לענד. הזכרנו את זה בשיעור הקודם בנוגע לתשעת הימים, אבל פה זה נוגע לתשעה באב. ולכן אם היד התלכלכה או הפנים התלכלכו, מותר לרחוץ את המקום המלוכלך ככל שנדרש כדי לנקות אותו. כמובן שלא בגלל שאנחנו לנקות אצבע אנחנו נרחץ את כל היד. אם אנחנו יכולים להסתפק לעשות את זה במקום מסוים, עושים את זה במקום מסוים. ואם אפשר לעשות את זה במים קרים, לא לעשות במים חמים, הכל כפי הדרישה כשנדרש כדי להסרת הלכלוך. ולכן אם רוצים לשטוף מצרכי אוכל, אם זה בשביל לתת את זה לילד איזשהו פרי שרוצים לשטוף אותו, אם האישה שמכינה מבשלת לצורך אחרי יציאת הצום וכיוצא בזה וצריכה לשטוף ירקות או פירות, והידיים כמובן נרטבות תוך כדי, אבל זה כפי שאמרנו, האיסור הרחצה זה להנאה, וכן כאשר עושה בשביל לשטוף מצרכי אוכל זה לא נחשב. או שתינוק שצריך לרחוץ אותו, לחלך, הוא צריך לרחוץ אותו, אז כמובן כשרוחצים את התינוק אז כמובן שהידיים נשטפות היטב היטב במים ובכל מיני סבונים שהם רוחצים את התינוק, אין בזה שום בעיה, כי היסוד הוא שאיסור החצה זה רק החצה שנעשית להנאה. נטילות הידיים השונות, אז מנטילת ידיים שחרית כידוע עושים נגל ועשה רק עד חיבור של האצבעות לכף היד, לא כל השנה חייב להיות דווקא עד פה, לא פחות, בלשון אדמו"ר הזקן בסידור, שרוח התרומה לא עוזבת את הבן אדם אם הוא לא עושה נגל ועשה עד פה שש פעמים כדת וכדין. בתשעה באב עושים פה רק את חיבור של האצבעות לכף היד, כן? וכידוע שאלה, אם רוח התרומה לא עוזבת, אז איך אפשר להרשות לעצמנו דבר כזה? הרי כפי שאני כבר אומר לכם עוד, כאשר מדובר על נטילות שחייבות להיות עד לפה, עושים עד לפה הכהנים. יש לנו פה כהן, רב מנחם הכהן פלדמן, אם הוא ירצה לעשות נשיאת כפיים בתשעה באב, אז עושים לו נטילה עד לפה. אדם שמותר לו לאכול בתשעה באב בגלל המצב הבריאות וכיוצא בזה, והוא אוכל לחם, אז הוא עושה נטילת ידיים עד לפה, כדת וכדין. אז איך הנגלה ועשה בדיוק בעניין הכל כך קריטי של רוח התרומה שורה, פה אנחנו מתפשרים ומסתפקים מרחיצת ידיים רק לשם. אומר הרבי, ואחרי שנים מצאתי את זה גם כשכף החיים כבר נגע בזה ואומר את אותו הדבר, שפשוט רוח התרומה בתשעה באב לא מתפשטת יותר משעה עד לפה, מכיוון שכוח התרומה מתגברת ומתפשטת איפה שיש השערה של קדושה. ולכן כתוב בשולחן ערוך של אלתר רבי שנגיעת גוי לא אוסרת את האוכל, למרות שהוא לא עשה נגלה ועשה בבוקר, ולהבדיל ילד עד בר מצווה גם כן אם הוא נוגע זה לא עושה, למרות שהוא כותב שלכתחילה להיזהר גם על ילד קטן שיש תחילת כניסת הנפש האלוקית. כלומר, כשיש נפש אלוקית ויש את הקדושה, שם מתעבה רוח התרומה לשרות. אומר הרבי שבתשעה באב, בגלל שמצב הקדושה בעולם הוא במינורי, ככה נקרא לזה, בגלל היום הזה, אז גם כן הרוח התרומה לא מתגברת כל כך כמו ולכן מסתפקים עד לפה. וזאת הסיבה שבמוצאי הצום אנחנו רצים מיד, או לפני תפילת ערבית או אחרי תפילת ערבית, מיד לעשות נגל ועשה מושלם עד לפה פעם נוספת. כי עכשיו כשחוזרת רוח הקדושה לעולם, רוח התרומה מתפשטת שוב, ואז עושים עוד פעם נגל ועשה כדי להיפטר גם מזה. זה בנוגע לנגל ועשה, אבל בעיקרון שאר הדברים נעשים כרגיל. ללחוץ את הידיים לפני התפילה, כתוב בשולחן ערוך, ודיברנו על זה בשיעורים כשעסקנו בזה, שמשום מה יש קצת חוסר מודעות, לפעמים נמצאים במקום, אולם חתונות, רק רגע, כתוב שצריך ללכת מרחק של מיל או שתי מיל, תלוי לאיזה כיוון, בכדי לחפש מים ולטול ידיים לתפילה. אז כן, תלוי, כן, אני בטוח שלא נגעתי במקומות המבוסים, אבל יש גם עניין של הכנה לתפילה. הרחץ בניקיון כפיי, ועשה בבת מזבחה אחר השם, זה הפסוק שמובא בשולחן ערוך על רחיצת ידיים לפני התפילה. אז הנה פה יש לכם את הכיורים, לכו תעשו קצת נטילה. על כל פנים, נטילת ידיים לתפילה, כתוב שצריכה לעשות כל השנה עד חיבור האצבעות לכף היד, ואחר כך לקחת עוד קצת מים בכפות הידיים ולשפשפם זו בזו, לקיים מה שנאמר, אחד מניקיון כפיי, כן? אז ככה צריך לעשות את הנטילה גם בתשעה באב, לא יותר מזה וגם לא פחות. מעניין שכותבי המנהגים של הרבי, אז יש ביניהם חילוקי דעות, כנראה שלא שמו לב מספיק. יש כאלה שטוענים שהרבא, כמו כל השנה הרבא נהג לתפילה ליטול את הידיים עד לפה, זה ראינו בעינינו, כן? שכשהרבא היה מגיע מהאוהל, מתפללים מאוחר, כן, מנחה, אחרי כן עם הרבא חילה גדולה וכיוצא בזה, כן? אז אחרי כן כשהרבא הלך חזרה לבימה שלו להתפלל, הביאו קערה עם מים, יכולת לראות איך הרבא נוטל ידיים, ממש נוטל ידיים עד לפה בשש פעמים, בשולחן ערוך לא כתוב שש פעמים, מספיק שאתה נוטל פעם אחת עד לפה ולא צריך כלי, אתה לוקח שוטף את הידיים עד לפה וזה הולך לתפילה. הרבא נוטל ידיים שש פעמים, כאילו מדובר בנגל ועשה. אז יש כאלה שטוענים שהרבא נטל את ידיו כרגיל, כלומר עד לפה לתפילה, ויש כאלה שאומרים שלא, שבנתן רק עצמו. אין לי בזה הכרעה, כי אני לא הייתי אף פעם אצל הרבי בתשעה באב בכלל, וגם בטח שלא בתשעה באב שחל בשבת, כך שאני לא יכול להגיד לכם. הכל פעמים, מה שצריך לעשות, מה שכתוב בשכונו, כפי שאמרנו מקודם, וכן מי שעשה את צרכיו, שהוא צריך ליטול את הידיים אחרי שיוצאים מהשירותים וכיוצא בזה, אז נוטל את הידיו עד קישור האצבעות לכף היד, שזה מה שנדרש. כתוב שקלה 30 יום מנישואיה מותרת לרחוץ את פניה, דין מיוחד לקלות, אבל זה מיוחד רק לה. שיחה בשמנים, לסוך את הגוף בשמנים וכיוצא בזה אסור, אלא אם כן זה נעשה לצורך רפואה. אדם שיש לו בעיות אור וצריך לסוך שמן מסוים, משחה מסוימת, שם מסוים לצורך רפואה, זה בסדר. אבל שזה נעשה להנעת הסיכה, להנעת השיחה בשמנים, זה אחד מהדברים שאסורים. כתוב, ותבוא כמים שמן בעצמותיו, כלומר שהסיכה בשמן היא כאילו נכנסת בתוך העצמות, ולכן סיכה כשתייה. עכשיו בנוגע לנעילת הסנדל, אז כתוב בספרים לא ללכת יחף ממש, רק בסוגי נעליים שמותרים בתשעה באב, זה עניינים קבליים. נשאל שאלה, אדם שהולך כל השנה בנעליים שמותר ללכת בתשעה באב, הולך עם סניקרס, עם נעלי התעמלות כפי שקראנו לזה כשאנחנו היינו ילדים, נעלי גומי,
קרוקס,
כן, אדם שהולך קרוקסים גם ברחוב, בדרך כלל אנשים אינטליגנטים הולכים קרוקסים בעבודה, אבל כשהולכים ברחוב לאו דווקא כל כך, כן, יש אנשים כאלה. אגב, השישר, אם אין שם שום היכר לתשעה באב, משהו שיש עניין של אבילות או משהו, אז הוא פסק שזה לא קשור לעניין של כן אבילות לא אבילות. אסור, יש איסור של נעילת הסנדל, גם אם כל השנה אתה נוהג ללכת בנעליים מסוג שמותר בתשעה באב, מותר, מכל מקום מותר ללכת בזה בתשעה באב. הוא רק כתב דבר מעניין במנחה שלם, בבשוט שלו, בחלק בי סימן ונחס, לא ללכת עם נעל שדומה ממש כאילו זה של אור. יש נעליים שאתה יודע שקראת את הסטיקר, את הטיקט שדבוק לנעל, וכתוב שם שמלמעלה זה חומר כזה, ומלמטה זה סקאי, ופה זה זה, ופה זה שם. בקיצר, אין פה אור בכלל. אבל, אומרים, מישהו כבר לא משרה אותך, אתה הולך עם נעליים, זה נראה ממש כמו נעל מאור. אלא מה, שאתה יודע שזה לא אור, זה עשוי מחומר פלסטי שדמוי אור. אז הוא אומר שיש עניין של מראית העין. כמו בכל דבר, יש בכל מיני איסורים שבתורה, שאתה עושה את הדבר הנכון, אבל אסור לעשות בשום מראית העין, אז גם זה אסור לעשות בשום מראית העין. מכיוון שלא נעלים רגליים נעליים כרגיל, אז אנחנו לא מברכים בבוקר ברכת שעשה לי כל צורכי. הברכה הזאת שעשה לי כל צורכי זה ברכה שנתקנה כהודעה על המנהל, ומכיוון שאנחנו לא לובשים נעליים לא עושים שעשה לי כל צורכי. העולם נוהג שבמוצאי תשבוע כשלובשים את הנעליים נעלי אור אז מברכים שעושה לי כל צורכי, אבל אצלנו כתוב במנהגים במפורש שגם בערב כלילה כשאנחנו לובשים את הנעליים אנחנו לא מברכים את שעושה לי כל צורכי. השבת, כלומר ביום הזה או שעושה לי כל צורכי יוצא מהרשימה. צריך לזכור, מי ששומר חשבון על המאה ברוכס בכל יום, כתוב חייב אדם לומר מאה ברכות בכל יום. למדים את זה, אסמכתם מפסוק, יש את הסיפור דוד המלך, תיקם, ויש את הסיפור, קיצר, צריך להגיד מאה ברכות. אז צריך לזכור שביום ראשון חסר ברכה אחת, צריך להשלים את זה בדרך כלשהי. כל פנים, לא מברכים שעושה לי כל צורכי. בנוגע לזוג נשוי, זה אחד מחמשת העינויים, כן? אז בליל תשעה באב צריך לנהוג בכל ההכרחות של הלכות נידה, למרות שאישה תורה, משנה ברורה כותב שגם ביום אין להקל, כי הטעם לכולה ביום כתוב, ביום הכיפורים כתוב שגם בלילה וגם ביום צריך להתנהג כאילו היא נשאר לא תורה. למה תשעה באב רק בלילה ולא ביום? כיוון שלא לובשים, לובשים בגדים לא יפים, בתשעה באב לובשים בגדים מרופטים, ושאין כביום הכיפורים, מתלבשים יפה, מתלבשים יפה, אז ישר גירוי היצר, ולכן צריך לנהוג בחלה. המשנה ברורה שבזמננו, בזמן המשנה ברורה, לפני 100 שנה, כבר היה ככה, שגם בימות החול, גם בתשעה הולכים לבלשים יפה, אז צריך לעשות לנהוג בחלה חכות גם ביום. אין שואלים בשלום חברו, גם לא, לא רק שלום, רק לא גם לא בוקר טוב ולילה טוב, גוד מורנינג, גוד איבנינג, או לפני השינה לילה טוב, לא אומרים את כל הדברים הללו. אם פוגש אותי מישהו ושואל בשלומי, לא יודע, זה מאוד שכיח, בפרט בטלפונים, אנשים מתקשים, שלום, תודה רבה, ערב טוב. אז אני בינתיים מלמד את ההלכה שבתשעה באב לא אומרים את זה. אוקיי, סליחה, לא צריך סליחה, לא פגעת בי בכלל, אבל ככה זה אוטומטית הסליחה את זה. אבל מה קורה כשאני הולך ברחוב ומי שאומר לי בוקר טוב או שלום עליכם או לילה טוב, אז אי אפשר לא לענות לו. מדוע? כתוב בגמרא שעל הפסוק גזלת העני בידכם, כן? זה הלשון של הפסוק.
בבתיכם
גזלת עני בבתיכם. אז שואלת הגמרא, מה אפשר לגזול מעני? לא מדובר בעני שמגיע עם במקום להגיע לאסוף את הכסף הוא מגיע עם איזה אני יודע, הוא מגיע עם אוטו פשוט, הוא לא מגיע עם מרצדס. לדבר בעני אמיתי שהתורה מכנה אותו עני, שאין לו אפילו אין לו מה לאכול, צריך לתת לו את הסעודות, סעודה לבוקר, סעודה לים. אז איך אפשר לגזול ממנו משהו? אז אומרת הגמרא, זה שכשאדם אומרים לו שלום או בוקר טוב וכיוצא בזה והוא לא עונה, על זה נאמר הנביא זועק שזה לא בסדר, חס ושלום, שגזלת העני בבתיכם. אז כשמישהו בא ואומר לי בוקר טוב, צריך לענות לו, אבל בשפה רפה. לא בוקר טוב גדול כזה, כמו שהוא אמר, בוקר טוב.
אני משל ענייה, לענות.
כן, לענות כזה. גזלת העניה. עוד יפה. גם זה נחמד. אתכם לא בפרשים אפילו אומרים ככה, לך תראה, אולי זכית לחבר. על כל פנים, זאת ההלכה. עד חצות היום נהגו שלא לעשות מלאכה שיש בה שיהוי. כלומר, לא מדובר לכתוב משהו או... ולאחר שלוקחת זמן, לא יודע, משל דוגמאות שכתוב בפוסקים, תיקוני בגדים שמותרים בתשעת הימים, לתפור כפתור, או תיקון, או חשמל, אינסטלציה, תיקון רהיטים, עכשיו אני בבית, יש לי זמן, אז יאללה בוא נתקן את הארון הזה שכבר דלת תולה שם כבר אלף פעמים יצאו לעשות את זה, יאללה אנחנו פה, אז בואו נעשה, נעשה את המבריגה וזה, נהיה ברז גדולים. זה עד חצות היום מלאכות שיש בהם שיהוי לא עושים אותם, וכמו כן שטיפת כלים שלא נדרשים עכשיו לשימוש לא עושים עכשיו. אז אם בכל שנה בכל שבת במוצאי שבת אנחנו מפשילים שרוולים, כידוע שזאת הסגולה לשלום בייס, כן? הסגולה ידוע שרבה אמר, נכון? מישהו שם תראה מישהו שמע שמקפל את התלית במוצאי שבת זה סגולה לשלום בית, מיד לקפל. אומר זה אני לא יודע, אבל אם תשפיל את השרוולים ותשטוף את הכלים מהשבת זה בטח סגולה לשלום בית. אבל השנה צריך לחכות עם זה עד אחרי חצות היום, זה נחשב למלאכה שיש בה שיהוי שאת זה אנחנו דוחים, כמובן אם זה לא גורם לעניינים של הפך השלום בית. זה
מדיח כלים,
מדיח כלים, לא שוטף כלים, אני עושה תשובה, אין בה שיהוי בכלל. אבל אם יש שיהוי, מדובר המלאכה שיש בה שיהוי, כמובן.
אפשר לשיר לחוץ כלים?
מה?
כן, השוואה של
גיגלים. כתוב שעד אחרי חצות היום לא עושים מלאכה שיש בה שיהוי, ואחד הדברים שמפורטים בפוסקים זה שטיפת כלים שלא נצרכים עכשיו. אתה צריך עכשיו כוס, מותר לך לשטוף אותה, צריך לצלחת בשביל לתת לשואלת לשתה לאכול, מותר, זה לא איסור. אבל אם אתה לא צריך את זה עכשיו, העבודה הזאת של שטיפת הכלים זה לחכה קצת, אם זה חיכה הדבר הזה, חכה עוד קצת. בנוגע למסע ומתן, גם כן כתוב שזה נחשב דבר שצריך לחכות איתו אחרי חצות היום, אז לא פותחים חנויות עד אחרי חצות היום, אלא אם כן מדובר בחנויות מזון. חנויות מזון כתוב מותר לפתוח אותם גם לפני הצהריים, כדי שאנשים יוכלו לקנות ולהסתדר. אבל חוץ מחנויות מזון, אז לא פותחים עד לצהריים. אז כתוב שתלמידי חכמים בטלים ממלאכתם כל היום, וכל אחד מותר לעשות את עצמו כתלמיד חכם לעניין זה. לבניינים אחרים זה לא פשוט. כידוע, אדם לא יכול להגיד, אני רוצה לנהוג הנהגה של תלמיד חכם, אבל אם כן הוא באמת תלמיד חכם, שזה יש לזה הגדרות והגבלות מה נחשב לתלמיד חכם. אבל כאשר מדובר בעניין הזה של תשעה באב, כתוב במפורש שרירות בשון החן ערוך, וכל אחד יכול לעשות את עצמו כתלמיד חכם בעניין הזה. בנוגע לשינה בתשעה באב, כתוב שמי שיכול לצייר את עצמו בשינת הלילה הזה באופן שלא יזיק לו, כגון אם הוא רגיל לישון בקר אחד וישן בלי קר, רגיל בשני קרים ישרק עם קר אחד, אז שיעשה את זה. יש אנשים וחלק גדול מהאנשים, כידוע שהשינה יש לה המון המון פסיכולוגיה ש... יורג ועל יברן, אנשים שמתרגלים לצורת שינה מסוימת, אם זה לא כמו שהם התרגלו, פשוט מסתובבים מצד לצד ולא נרדמים כל הלילה. אם יש לו רק קר אחד, הוא מרגיש את הראש שלו כאילו ככה, לא מצליח להירדם. אז כמובן, זה נקרא שזה כן יזיק לו, הוא לא יהיה רגוע, הוא אדם צריך לישון את שעות השינה, שכפי שהרמב"ם אומר. וזה חשוב מאוד שאדם יהיה רגוע. כתוב שבפרט כתוב בחסידיש הספורים, יש בטרס אובס, לא בטרס, יש כתוב שם מאחד מגדולי הצדיקים, תלמידה בעל שם טוב, יונגמן שאיננו אויזגישלופן קרוב, אויזגישלופן זה אדם שישן כמו שצריך, הרי הוא כסקופה נדרסס תרס רגלי היצר. ככה כתוב, קרא לשם יונגמן. יש שם שתי מילים ביידיש, אבל הכל לסנק היידיש. היונגמן זה ביידיש. שאיננו, אויס ישלופו, כראוי, הרי הוא כסקופה נדרסס תחס רגלי היצר. זה אמרה ביידיש, אבל יש שם רק שתי מילים ביידיש. אבל כן, כתוב ככה שצריך להיזהר, שאדם צריך לישון כמו שצריך, אז אם אתה יודע שאם אתה תשאר את החפונצים שלך בתשעה באב, תרצה להיות דתי במרכאות, מאוד מהדר, ואתה תרגיל לישון בקר אחד, אתה תשאר שם בלי קר, כל הזמן תתפתל לפה ולשם ולא תצליח להירדם, כן? פעם סיפרנו פה את הסיפור, כן, אתה זוכר סיפרנו פה, זה מה יש לי שאויו? אני מספר לך את זה כדי לדעת על איך לדבר מגיעים, וגם טוב לפעמים יש לדבר דיוק הזה בפרט שלונים מלחוסתי שלו, אבל סתוך קצת להכניס את שמחה גם כן בפרט, בחלק הלימוד לפחות. היה סיפור מה יש לי שאויו ש... במקום שהתפללתי שם, אני בציר אותי, ניגש מישהו אל מישהו, נדמה שכל שניהם כבר לא בעל מעדן כבר בגן עדן העליון, ושואל אותו, תגיד לי, כשאתה יושם בלילך את השן, אז זקה מתחת לסליחה או זקה מעל הסליחה? צחק, מה אני יודע, לא יודע, אחד בבוקר, אני לא יודע, אני הולך להרוג אותך. לא, אני נדמתי, כאן הייתי כל מיני עסוק, אז הקם פה, אז הקם שם, אני פה, התרדה הזאת, ברגע שנכנס למחשבות, לא יכול לישון כל הלילה. אז זה מאוד חשוב לשים לב, כשאדם הולך לישון, הוא צריך לישון, אבל אם הוא יכול, היה שמועות שהתפרסמו בשעתו, בשם מישהו שהיה מלשני שהסתובבו בבית של הרבא, שאמר כל מיני דברים שהרבא נוהג לישון בדלת שם שהמזרון על הרצפה ולא על המיטה כרגיל. יש יצא ספר של ההנהגות של הרבא שהוציאו כמה אנשים ומביאים את זה שם, אבל אחרי כן כבר התפרסם שאף אחד לא ראה את החדר ולא היה שם ולא יודע, זה היה דיבורים בעלמה. אבל ככה בשבוע כפר חב"ד התפרסם אז בשעתו כל מיני דברים שדיברו עם אותו משמש שהיה ההויזבוך בבית של הרבא, אבל סיפר שהרבא נהג לישון שם מזרון על הרצפה ולא על המיטה כרגיל. אחרי כן נדבר שהמהימנות של מקור הדברים די מוטלת בספק. עכשיו נהגו שלא לשבת על כיסא עד חצות היום, נכון? אז העולם מחמיר לא לשבת על כיסא שהוא גבוה מגימיל טפחים. כלומר אפשר בזה להקל על 30 סנטימטר, כלומר שהכיסא או השרפה ומה שיושבים בתשעה באב עד חצות היום יהיה לא יותר גבוה יותר מאשר 30 סנטימטר. וכך מובא במערשם ממערשם בנוגע לאבלים רחמנא ליצלן שצריכים במשך השיבה גם כי לא יושבים על כיסא, אז כתוב במערשם שדקדקו, כי כתוב שפחות משלושת תפוחים הדין נחשב כלא עבוד, נכון? עד שלושה תפוחים נחשב כאילו אתה יושב על הרצפה, אז לא יושבים על הרצפה ממש, לא כל אחד מסוגל, אז יושבים על כיסא, על שרפרף נמוך או שהופכים ספסל וכעצם בזה הקופרים שלו יותר גבוה משמיגים מתפוח מ-30 סנטימטר. אבל בהליך השלוימרי שזה מהפשומזם הנוירבוך ההנהגות שתנדין כתבו בשבון, כותבים בשם הגורם שומזם הנוירבוך, ואני מצטט את הלשון שמה, אין צריך לדקדק בספסלים הנמוכים שיהיה גובה פחות מג' טפחים, ולא כתבו כן הפוסקים, אלא העיקר שיהיה נמוך מהרגיל, כלומר לא ללכת למדוד, כן? אתה רגיל לשבת על כיסא, עכשיו אתה יושב משהו הפוך, משהו על הרצפה, משהו כיסא נמוך, עכשיו אתה מודד, הופ, יש פה 35 סנטימטר, לא, אני לא יכול לשבת פה, זה יותר מזין, לא צריך למדוד את זה, שיהיה ניכר שזה פחות מהסדר הרגיל. ככה כותב שם הגאון שמזם לרבוך, והוא כותב שם שכך נהג החזון איש, כך הוא מביא, שהוא לא יקפיד שידף כגימל תפוח, ניכר יש משהו נמוך מהרגיל, אבל אין לנו דיבר בן אמרום, אבל למה אני לא משתמש בזה, למה אני אומר כך נהג החזון איש, מכל ללכת מיד לרבה, כבר בטח מסתכל על ההישג, על אומר מה קרה לו, הרי כולנו ראינו את הארגז הזה, הרי בכל השנה ישב על כיסא עם ביסד וכזה, כיסא טוב, בתשעה באב איזה ארגז כזה שציפו אותו בבד, והרי בישב שם בלי משענת וזה הרי בישב, אבל זה די גבוה, כן? זה אולי נמוך מהרגיל, אבל זה די גבוה. אבל אני אומר שוב ש אי אפשר לדעת, אחרי הכל המגבלות לא מדובר באיזשהו אברך צעיר, אמנם התנהג באמת בכל השתדלות, פרט אנחנו יודעים שהרבה בעיות עם הרגליים, כן? מי שיודע יודע. אז ככה שנגיד שמזה אנחנו יכולים ללמוד שכולנו יכולים לשבת רק אין לי כיסאות גבוהים, לא בטוח בזה כל כך. לכן אני אומר שמה שכתוב בפוסקים שמדברים על זה, שיושבים על משהו נמוך אבל לא מקפידים שיהיה דווקא ג' תפוחים. על הרצפה ממש כתוב בקבלה ובכפחיים ועוד מקומות לא לשבת. אני מעיר הרבה פעמים, יש לי יושבים על הרצפה עצמה, כתוב על עניין שקבלי לא לשבת על הרצפה עצמה, לשים משהו, אפילו אחד אחד עיתון, משהו שיהיה, ולא לשבת רק על הרצפה עצמה.
מדרגות?
בדיוק, אנשים על המדרגות, אני לשים משהו, לשים משהו מתחת. אז מי שצריך לנסוע באוטובוס, במכונית, מה עושים? אז ככה, יש כמה ספרים שיצאו על בשם אפשר נזם לרבוך, שבבית יש לי ספר נוסף שקוראים לו שלמי מועד, אז שם כתוב בשמו שמותר, כשזה באוטובוס במכונית אז מותר, ויש שכתוב בשמו שרק שאי אפשר לעמוד, או שהמקום דחוק בעמידה, שם אנשים נדחפים אחד בתוך השני, רק אז עדיף לשבת, אבל אם לא אז כדאי באמת לעמוד. אבל בסבב מנהגי הרבה כתוב שהגן שכפרו את המנהגים שדיברו עם המזכירים שנסו עם הרבה הביתה, שהרבה נסע הביתה עם האוטו היה יושב גם בקרש שהיה מונח על המושב, כלומר הרבה נסע שם במכונית אבל על המושב שלו בכל השבת על הקורסה, על הכיסא, הכיסא של מונית, של מכונית, כיסא טוב כזה עם קפיצים וזה, הרבה שם קרש. זה מעניין, זה לא הלכתי, אי אפשר לקרוא זה הלכתי, בהלכה כתוב הגובה, למשל כיסא גבוה, כיסא נמוך, אבל כיסא מקרש או כיסא מקפיצים או מריפוד, זה עניין של הרגל, שתי שבא ביום, צריך מחשב, אין ברירה, אני צריך לשבת, אני נוסע שבועות, אני לא יכול לעמוד בתוך המכונית, כן? בתוך המכונית אפשר לעמוד, אבל לפחות שיהיה משהו שעושה שתי שבא בדיק, ככה זה נראה.
תודה רבה, זה מי שנושא לא כנהג.
כמובן, כמובן, שאם זה יכול להפריע לנהיגה, אז אין מה לדבר. אין אם כן, יכול לשים מישהו קרש קטן כזה שירגיש קצת שילחץ לו. ושלא מדובר משהו לחטא, זה כבר העניין של הרגשה, כן? עכשיו ידוע שמסיר מתפרוכת מארון הקודש, נכון? אז אצל הרבי ראינו שהסטנדר שהרבי התפלל עליו כל השנה גם כן איזשהו מפה כזאת, את המפה הזאת גם כן הסירו. זה לא כתוב בשולחן ערוך, אבל ככה כנראה הרבי הקפיד על זה שלא יהיה את המפה הזאת על הסטנדר. עכשיו כידוע כשהרבי נכנס לבית הכנסת ויוצא, רואים בכל הווידאוים, הרבי ניגש לפרוכת, נכון? משמש בפרוכת. אז מה הרבי עשה בתשעה באב? אז כותבים שהרבי מביט במבט חזק, ככה לשון. הרבי כשהיה נכנס לתפילה, מסתכל על הארון קדש, מביט עליו במבט חזק, וכשהיה יוצא בית הכנסת ועובר היה שוב מסתובב לארון קדש ומביט עליו במבט חזק. ככה בעצם גם הרבי עשה, אפשר לראות, יש את הווידאוים של היחידס שהרבי עושה בית הכנסת למטה, כן? ביחידס קלוליס בשנים האחרונות. אז כשהרבי יוצא, תראה במקפיד להסתובב ולהביט, לא היה ניגש לקדש, מרחק, אבל מביט על זה, ויש אפילו וידאו מסוים שעשו מחיצה, לא זוכר למה עשו מחיצה, משום מה, אולי בגלל שהגבירים אמר שבקיצור סגרו את המקום שהרבי יושב ועושה את היחידס קלוליס, הייתה מחיצה כזאת בין החלק הזה של הסנהדרין לחלק השני. אז רבי עמד וביקש, עמד עם השקית, עם הפנים וזה, כבר קם, והוא לא יצא, הוא חיכה שיזיזו את המחיצות כדי שיוכל להסתכל על ארון קדש. אז זה מה שרבי עשה בתשעה באב, הבטה על ארון הקודש. בליל תשעה באב ממעטים התאורה הרגילה. במים בדרך כלל מדליקים את כל הדורות, ממעטים מהתאורה קצת, ואני התפללתי במקומות שנהגו שאמרים את הקינות בכלל לאור נרות, כן? לפני החמיירים ניגשים הגביים, מחלק נרות, יושבים על הרצפה עם נרות. אבל בעולם הרחב לא כל כך ראיתי את זה, אבל ממעטים בתאורה, זה כן כתוב, והמקור לזה כתוב במדרש איכה. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת בשעת החורבן, מלך בשר ודם כשהוא אבל, מה הוא עושה? אמרו לו מכבה הפנסים שלו. אמר להם, אף אני אעשה כן, שנאמר בספר יואל, כתוב שמש וירח קדרו, קדרו, כלומר הם חשכו כאילו השמש וירח. אז זכר לעניין הזה אנחנו קצת מעטים בתאורה לתשעה באב. שיעורי החיטה עד של תשעה באב משלימים במנחה, כי בשחרית לא אומרים אותם, את שיעור הרמב״ם, כשהרבי עשה את המוהר שיעור וכתב את כל העניינים, אז הייתה הוראה שאת שיעורי החיטה עד של תשעה באב אומרים רק בשיעור הרמב״ם, אומרים רק בלילה אחרי מעריב, אחרי צאת הצום. כלומר, אחרי החצות אומרים רק את שיעורי החיטה שלא אמרנו. אמרנו שמוצא הצום אחר תפילת ערבית נוטלים את הידיים שלוש פעמים, וכפי שהסברנו שממש נטילה של נגלו ועשר מושלמת, כיוון שבבוקר נטלו עד הפרק, מוצא שבת מתפשט אותו אחר תאמר עד לשם, כך מובא במנהוגים וביאור הרבי. וכך מצאתי שכתוב בהליך השלויים ושהגרון רב שלו מזרמן לא ירבוך, שלא היה חבדיק מוצהר לפחות, אבל גם הוא נהג ככה שמוצא תשעה באב, הוא הלך לעשות נגל ועשור עוד הפעם.
לפני ערבית?
מה?
לפני ערבית,
תלוי, בבית הכנסת שלך, אם מיד בזמן מתחילים להתפלל ערבית, אז כבר אין לך אפשרות לפני ערבית. אבל אם אפשר, אז עושים את זה לפני ערבית, כן. אם לא, אז אחרי. בהבדלה של מוצא הצום, כפי שאמרנו, לא מברכים על הנר ולא על הבשמים, ואת היין שותים בעצמנו כמובן, וכפי שאמרנו בספרים כתוב שמתחילים את ההבדלה מבורא פרי הגופן ולא ממנקי נשוסי, ואנחנו כן אומרים מנקי נשוסי כרגיל. קידוש לבונה, יש דיון בפוסקים בנוגע שלא להגיד את זה בנעדי תשעה באב, כי כתוב שצריך להיות לבוש בצורה חגיגית, כן, בלשון מבוסם, בלשון ככה, להיראות מאוד יום טוב דיק בקידוש לבונה. אנחנו יכולים לקיים את זה פעם אחת בחודש דיום, כן, זה קבלת פני שכינה, אז מקפידים ללבוש נעליים אם אפשר. אז ראיתי פוסקים מסוימים כותבים, יש ספר תשעה באב שחל בשבת, הוא אומר שאם יש לך נעלי תשעה באב יפות, זה לא הבעיה שזה נעלי גומי וזה לא נעלי אור, גם נעלי גומי, אבל שזה לא עם פנטופל, לא עם נעלי בית, כן? לא עם סליפרס, ללכת עם נעליים. אבל הרבה נכנס לחדר, יוצא עם הנעלי אור לקידוש לבונה, הרבה מקפיד לצאת עם נעלי אור. בדיני תשעת הימים כידוע נמשכים גם מוצא תשעה באב עד למחרת אחרי חצות היום, כן? כתוב שכבר אומרת שרבי יוחנן אמר שאם הוא היה באותו הדור הוא היה מתקן שהתשעה באב הצום יהיה בכלל בעשיר באב, כי עיקר שריפת בית מקדשנו היה לפנות ערב, הרי הציתו את האש, כן? ואז אנחנו רואים מנחם, כן? והשריפה בית המקדש בער בליל הסירי, אז הוא היה מתקן דווקא בסירי, היה מתקן את התשעה באב, ועד כדי כך שזה ידוע שהכמרתה בפוסקים, כן, כל הלמדנים מכירים את הסוגיה, יש המחלוקת הרבה יכולים לשלוק, יש מסכת בבקמה, צריך לדבר קצת ורנן לרנן ודניינטייק, זוכרים? למדתם בבקמה בחדר, אז יש מחלוקת הרבה יכולים לשלוק, יש מה סיכש משום מה יחייב, איש משום חיצוב או איש משום מוינה, כן? כלומר, אני מדליק פה את האש והאש רצה והולכת וביר בשדה אחר, כן? אז רבי יוחנן אומר, זה כמו חץ, אתה יורה חץ, אתה עושה את הפעולה פה, ופה זה כבר יוצא ביד שלך, אבל זה אף מגיע עד לשם, אתה חייב, כי זה מגיע כתוצאה ממך. ושלוקש אומר, לא, זה הממון שלך שהוא יצא והזיק, כמו שהפרה שלך יוצא למזיקה קרגמש. אז לפי רבי יוחנן, זאת אומרת שכאשר האש דולקת שמה, החיוב יתבלל שמה שנעשה פה. אם ככה, אז איך רבי יוחנן בעצמו, שהוא סבוי שהוא חיצור, אז כי אפשר שהדליקו את האש בבית המקדש בתשעה באב לפנות ערב, אבל בתשיעי. זה אמנם בארבע עשירי, אבל אתה אומר שחיוב של האש בגלל הפעולה הראשונית, וזה נעשה בתשעה באב, אבל אתה היית צריך דווקא להגיד תשעי ולא עשיר. אז יש את השק ואתה בפוסקים, רק מזכיר את זה ככה למען תן לחוכם ויח כמות, כפי שהרב קורא לזה. הכל פנים, מה שנוהגים הלכה למעשה, כתוב בשולחן ערוך, שלמחרת שדיני תשעת הימים, כל מה שעשו בניין טק, נמשכים בכל אחרי תשעה באב, לא אוכלים בשר, לא שותים יין, וגם ונשלי אשתו רק מותר בליל תפילה, וגינה, שמיעת כלי נגינה, לא להסתפר, לא לחבס, לא לרחוץ, לא לברך שחיון, עד חצות היום, כמו שאמר, לפי שעיקר שריפת בית המקדש הייתה אז. אבל מה בנדחה? פה אין לנו את העניין הזה. אנחנו כבר ב-11 באב. עשיר באב היה יהיה ביום ראשון. תשעה באב זה בשבת. עשיר, עכשיו אתה בלילה וביום שלאחריו זה כבר ה-11 באב. שלכאורה אין את העניין. מצד שני, אם התשעה באב נעשה קדימה, אז גם כל העם שנשרח אליו גם כן. אז פה ההכרעה למעשה, הגרונם שם זם רבור, אני חושב, בסוף הלכות תשעה באב, הוא כותב ככה, מותר ברחיצה, תספורת וכיבוס. כל הכביסה שהצטברה לנו, אפשר כאן לחבס בלילה הזה. השנה, כן, בגלל שזה כבר יהודה לו. ובשר ויין, שזה על זה בעיקר נאמר האיסור בלילה ולמחרת, הבשר ויין, זה צריך לחכות עד למחר, אבל את הרחיצה והתספורת וכיבוס אפשר כבר היום בלילה. ולכאורה אני חושב שזה הביאו בסיפור הנפלא, הרי האש של אברום מבוצ'ת, שאנחנו מזכירים אותה תמיד בשיעור, אנחנו תמיד אומרים תמיד שם לניצם באמניצ'ב. אז שאלו אותי מאיפה אתה לקח את זה, אמרתי מפורש כאן כתוב ביחס תישבוב, ביחס תישבוב יש באש לאברום בסוף השולחן ערוך הגדולים, אתם יכולים לראות את זה בסימן טוב קוף נוחס, הוא כותב ככה: פעם אחת נסעתי עם בן מחבר ספר קדוש הקדוש קדוש הסלבין נרו יאיר, עוד היה בחייו של הבודית שלה, ומוצא את תשבוב נתנו לי לברך שחיינו והוליכוני לרחוץ בבריכה בלילה קודם קידוש לבונה, ולא עלה בליבי ספק להרר אחר אנשים חשובים שהיו עימי. עד כאן. מה, הייתי שפוסקים שעושים בעשרים, הייתוכן, אבל כנראה שזה ההנהגה שלו, כיוון שכדעת הפוסקים שמה שעשו מעיקר הדין זה הבשר ויין, כל השאר הדברים זה אמנם מנהג, מנהג חשוב, אנחנו נוהגים בזה כל שנה, אבל כידוע שהייתה סיבה למה שעשו, השלבו, הוא כותב את זה במקום אחר, איך הוא התקרב בכלל לחסידס ולכל זה, באחד הספרים שלו ראיתי, הוא התחיל ללמוד קבלה, והוא נכנס להתלהבות עצומה, כך הוא מספר על עצמו, הייתי עולה ברחובות ומצייק, השם הוא אלוקים, הלך ברחוב וצייק השם אלוקים, פשוט, הייתה בעיה, ואז הביא אותה לבדית שווה והוא הוריד אותו ארז בקיינים. כן, 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 כך הוא מספר בעצמו. אז כלומר, זאת הייתה התנהגות מיוחדת איתו, הוא מספר שעשו את זה איתו, זה לא שהוא עשה בעצמו, ככה לשון שם, נכון? הוליכוני לרחוץ בברכה בלילה. כן, נתנו לי לברך שחיינו. כלומר, הוא טופל אז על ידי הברדית שלו לתלמידיו. אז כן, אבל פה היא גם כן את הנקודה שבדברים הללו הכינו במצבים מיוחדים. אז השנה אנחנו, מה שעשו לי זה הבשר ויין, שאר הדברים כבר מותרים מהלילה. נו, היא רוצה שאופי ומילו לסוסר, לסים חלמודים וטויבים, ושהכל נלמד את הדברים האלה בתור דרוש וכבשך, ביאס משיח צדקנו.